אנחנו ננסה לגעת בסוגיה הזאת ממקום קצת יותר כללי וקצת יותר עקרוני. איך לנסות להיפגש עם מציאויות מורכבות, קשות, ודאי ברמה הכללית, הכלל ישראלית, כשיש לדברים השלכות היסטוריות. אז אנחנו נלמד איזושהי סוגיה שעסקנו בה בשיעור אחר בבניין אמונה באופן מסוים, אבל היום יותר ננסה להרחיב את הדברים. הדרך שבחרנו לעשות את הדברים, לברר את הדברים, זה דרך מזמור בספר תהילים, כמו שמופיע אצלנו במקום מספר 1, פרק למדלת בספר תהילים, שאנחנו נוהגים לומר אותו בשחרית של שבת. ואם נקרא כמה פסוקים בנוסף לשני הפסוקים הראשונים שמופיעים פה בדף שלפנינו, אז אולי נקבל איזשהו כיוון כללי לדברים שאנחנו רוצים לברר היום. תודה רבה. קודם כל הערה שצריך להעיר אותה, הפסוק הזה לא מתחיל במילה מזמור. יש מזמורים, רוב המזמורים אולי מתחילים במילה מזמור או מזמור שיר. המזמור הזה לא מתחיל במילה מזמור, אלא במילה לדוד. נקרא אולי כמה פסוקים. לדוד בשנותו את העמו לפני אבי מלך, ויגרשהו וילך. אברכה את השם בכל עת, תמיד תהילתו בפי. הפסוק שאנחנו רוצים לברר היום, זה איך אנחנו כפרטים וכחברה, כעם, יכולים, אמורים להגיע למציאות פנימית כזאת, שאנחנו מברכים את השם בכל עת. המלבים מחלק בין המושג זמן למושג עת. לכל זמן ועת לכל חפץ תחת השמיים. מה ההבדל בין זמן לבין עת? אומר המלבים, זמן זה מושג טכני. כלומר זה שנה, חודש, יום, שעה. זה נקרא זמן. עת זה התוכן של הזמן. זה המשמעות של הזמן, זה המאורעות הקורים בזמן כשאנחנו מחפשים את המשמעות הפנימית שלהם. אז אם כן, לכל זמן, כל ההיסטוריה היא בעצם זמן אחד ארוך שמחולק להרבה חלקים קטנים. אבל עת לכל חפץ. כל זמן בעצם מביא איתו איזה שהם איתות או איתים שבהם הקדוש ברוך הוא מתגלה באופן כזה או באופן אחר. אז כשדוד המלך אומר, אברכה את השם בכל עת, זה אומר בעצם, שדוד המלך הגיע כאן למציאות כזאת, שהוא מסוגל לברך את השם בכל מצב שבו הוא נמצא. עכשיו, נא לא לשכוח, שדוד המלך הוא לא אדם פרטי. דוד המלך, כשמו כן הוא, דוד המלך, הוא דוד מלך ישראל. אנחנו תכף נברר שהפסוקים שמופיעים כאן במזבור הזה, בפרק ל' בספר תהילים, שבעצם המקבילה הראשונית שלהם זה ספר שמואל א', לפסוקים האלה קדמו כמה מאורעות היסטוריים מאוד חשובים. כלומר, הפסוקים האלה, שתכף נברר מהם, יש שני נתונים מאוד חשובים שכדאי לדעת שקדמו לסוגיה שאנחנו הולכים לברר היום. קודם כל, שמואל כבר מושך את דוד למלך, למרות ששאול הוא כרגע המלך בשלב א', אבל דוד כבר נמשך למלך ישראל לאחר שתיגמר הקדנציה של שאול. כלומר, ידוע ששאול הוא מלך זמני ודוד הוא מלך קבוע, קודם כל. ב', לא רק שדוד הולך להחליף את שאול, אלא שדוד בשלב הזה של המזמור הזה, תכף נראה, הוא כבר חתנו של שאול. אולי נקרא כמה פסוקים. תסתכלו רגע במקור 2. ויקום דוד ויברח ביום ההוא מפני שאול, ויבוא אל אחיש מלך גת. כלומר, כאן אנחנו נכנסים כבר לסוגיה, לשלב שבו שאול עוין את דוד, מאותו היום ששאול מנצח את גוליית, שדוד מנצח את גוליית, והעם משבח את שאול. אז כמו שנאמר, נקרא את הפסוקים, מי שרוצה לכתוב מקור, בספר שמואל א', פרק י' ח', נתחיל בפסוק ו', ויהי בבואם בשוב דוד מכות את הפלישתי, ותצאנה אנשים מכל ערי ישראל לשיר והמחולות לקראת שאול המלך בתופים ובשמחה ובשלישים. ותעננה אנשים המשחקות ותאמרנה, היכה שאול באלפיו, ודוד ברבבותיו, ואיחר לשאול מאוד, ויראה בעיניו הדבר הזה, ויאמר נתנו לדוד רבבות, ולי נתנו האלפים, מה נשאר עוד? ועוד לא אח המלוכה, השלב הבא שהוא החליף אותי במעמד המלך. ואז כתוב פרק י"ח פסוק ט' ספר שמואל א', ויהי שאול עוין את דוד מהיום ההוא והלאה. פה קו פרשת המים של העוינות של שאול כלפי דוד, מלכות הזמן מול מלכות הנצח. לפני כן, לפני פרק י"ח, בפרק, נתחיל נגיד בט"ו, כששאול חומל על הגג, ואז הקדוש ברוך הוא מחליט לסלק את שאול מהמלוכה בעקבות חמלתו על הגג, אז הקדוש ברוך הוא מצווה את שמואל ללכת ולמשוח את דוד למלך. ואז באמת אומר הכתוב, ספר שמואל א' פרק ט"ז, נתחיל אולי בסוף פרק ט"ו, פסוק אחרון, החצי השני, והשם ניחם כי המליך את שאול על ישראל. כלומר, הקדוש ברוך הוא החליט, זהו, נגמרה הקדנציה של שאול. פרק ט"ז, פסוק א', ויאמר השם אל שמואל, עד מתי אתה מתאבל אל שאול? ואני מאסתיו ממלוך על ישראל. מלא קרנך שמן ולך אשלחך אל ישי בית הלחמי, כי ראיתי בבניו לי מלך. ואז מתחיל איזשהו דו-שיח, שמואל הולך למשפחת ישי, כל הילדים עוברים כידוע, לא מוצא את מי שצריך למשוך אותו למלך, ואז שואל שמואל, ויאמר שמואל אל ישי, פסוק י"א, ויאמר שמואל אל ישי, אתמו הנערים? יש עוד בן, הקדוש ברוך הוא אמר לי, בן ישי, יימשך למלך אחרי שאול. ויאמר ישי, עוד שער הקטן, והנה רואה בצון, הבן הקטן, רואה הצון. ואז שולחים להביא אותו, וישלח ויביאהו והוא אדמוני עם יפה עיניים וטוב רואי, מדובר כמובן על דוד, ויאמר השם, קום משחהו כי זה הוא. ויקח שמואל את קרן השמן, וימשך אותו בקרב אחיו, ותצלח רוח השם אל דוד מהיום ההוא ומעלה, ויקום שמואל וילך הרמתה. ואז, ורוח השם שרה מעם שאול, וביאתת רוח רע. כל הפסוקים האלה, בעצם להראות, עיקרון אחד, שמלכות שאול היא כבר בדמדומי חמה, ומלכות דוד מתחילה להופיע. דוד כבר נמשך למלך אחרי שאול. רוח השם מתחילה לשרות עליו, רוח רע מתחילה לשרות על שאול. שאול עוין את דוד המלך, את דוד שעתיד להיות מלך. שאול כדי, חס ושלום, אפשר לומר, כמובן צריך להבין למדרגת שאול, כדי למנוע מדוד להיות מלך על ישראל אחריו, מציע כמובן הצעה שלא קשה לסרב לה, שמי שינצח את הפלישתים יתחתן עם ביתו, כשציפייתו של, של, של שאול שדוד יציע את עצמו והפלישתים ירגו אותו בקרב, ואז סוף סוף הוא יפטר מדוד. אני קורא פרק י"ח פסוק כ"ה, ויאמר שאול, כה תאמרו לדוד, אין חפץ למלך במוהר, כי במאה אורלות פלישתים להינקם באויבי המלך. ושאול חשב להפיל את דוד ביד פלישתים. בואו נמציא איזו משימה כדי שדוד יוכל, כדי שדוד ייפול בקרב ונסלק אותו מלמלוך תחתי. כמובן, כל זה למדרגת שאול, צריך להבין מה שאול המלך, צדיק. בכל אופן, התוצאה, ויקום דוד וילך הוא ואנשיו ויח בפלישתים 200 איש. כן, לא 100 אורלות, 200 אורלות פלישתים. ואז, ויבא דוד את אורלותיהם, וימלהום למלך להתחתן במלך, ויתן לו שאול את מיכל ביתו לאישה. אם כן, דוד הוא לא רק המלך העתיד להופיע אחרי שאול, כששאול מתחיל להרגיש את זה, ושמואל כבר בישר את זה לדוד, אלא שאול הוא גם חתנו של דוד. כל מה שאמרנו עכשיו, לפני הפסוקים שאנחנו הולכים לברר אותם היום, שהם הפסוקים האלה, דרך הבירור שיונתן עושה מה חושב שאול על דוד, כל הסיפור עם החיצים, ואז אומר לו החיצים ממך והלאה, כלומר, שאול רוצה להרוג אותך, ואז דוד בורח, כמו שכתוב אצלנו, לא פחות ולא יותר, מקור שתיים, כשדוד הבין ששאול החליט חס ושלום לגמור איתו חשבון, אז דוד לא מוצא פתרון אחר מלברוח, למי? למקום ולחברה, שהכי שונאת אותו, ששונאת אותו הכי הרבה, שמחפשת אותו, שהוציאו עליו גזר דין מוות. וזה החברים של גוליאת. השכונה, או העיר, או הארץ, או המלך, שממנה גוליאת יצא. כמו שנאמר, מקור 2, פרק א', ספר שמואל א', ויקום דוד, בעקבות כל מה שאמרנו עכשיו, ויברח ביום ההוא מפני שאול. כי הוא הבין שכבר אין זהו. שאול יחפש אותו בכל מקום, המקום היחידי אולי שהוא לא יחפש אותו, זה אצל קרובי משפחתו של גוליאת, אחיש מלך גת, אפשר לומר עזה של היום, ששאול לא יעלה על דעתו שדוד ברח לשם. ואז ויבוא אל אחיש מלך גת. ואז אומר הפסוק, ויאמרו עבדי אחיש אליו, אחיש המלך, המלך של גת, אומרים העבדים של אחיש לאותו מלך, הלא זה דוד מלך הארץ, הלא לזה ינו במחולות, לאמור יקה שאול באלפה ודוד ברבבותיו. בקיצור, עבדי אחיש מזהים שמדובר לא פחות ולא יותר באיזה פליט, חס ושלום, נקרא לדוד פליט, איזה פליט שהוא זה שמחפשים אותו כי הוא הרג את גוליאת. וישם דוד את הדברים האלה בלבבו, דוד המלך שומע את זה, דוד המלך העתידי שומע את זה, ויירא מאוד מפני אחיש מלך גת. זה פסוקים מוזרים ביותר, דוד לא מצא את המקום אחר לברוח חוץ ממלך גת. תכף נראה מדרש מזעזע. ואז קורה דבר פלאי מאוד, וישנו את העמו בעיניהם. במושגים של היום היינו אומרים, דוד נעשה משוגע. ממש, לא שיחק אותה משוגע, נעשה משוגע. וישנו את העמו בעיניהם. אם תשימו רגע אצבע על הפסוק הזה ונקפוץ בחזרה למקור אחד, פסוק פרק ל"ד בספר תהילים, לדוד בשנותו את העמו לפני אבימלך. אבימלך זה שם כללי למלכי גת, כמו שפרעו זה שם כללי למלכי מצרים. אז אחיש, מלך גת הספציפי, הוא בעצם בשושלת אבימלך מלכי גת. אז מתי דוד אמר את המזמור הזה, פרק ל"ד, שאותו אנחנו רוצים לברר? מתי? בשנותו את העמו לפני אבימלך. כשהוא הגיע, כשהוא ברח משאול, והגיע לא פחות ולא יותר למקום של, של, של הסונים הכי גדולים שלו, ושם הוא נהיה משוגע וישנו את העמו בעיניהם, שינה את העמו, ויתעולל בידם, ויתב על דלתות השער, ויורד רירו אל זקנו. רבותיי, זה פסוקים זעזעים. אני מזכיר לכולנו, דוד חתנו של שאול המלך. דוד יודע שהוא המלך הבא אחרי שאול, שמלכות שאול היא מלכות זמנית, ומלכותו דוד היא מלכות נצח. והוא מוצא את עצמו בורח למקום שהיינו הכי פחות מצפים ששם ימצא מחסה, משאול, ובמקום הזה הוא נהפך לאדם משוגע, דופק על הדלתות, ויורד לו ריר מהפה. דוד המלך, מלך ישראל. עוד פעם, וישנו את עמו בעיניהם, ויתולל בידם, ויתב על דלתות, ויתב מלשון תווים, כלומר דפק על הדלתות באיזה סוג של מנגינה, תווים, ויתב על דלתות השער, ויורד רירו אל זקנו. ויאמר אחי של עבדיו, הנה תראו איש משתגע, למה תביאו אותו אליי? זה דוד המלך? אתם עבדי אחי, שהעבדים שלי אומרים, זה דוד מלך הארץ, מה פתאום? זה משוגע, הגיע לפה, התבלבל בדרך. והשיגעון הזה הציל לדוד. חסר משוגעים, אני, כי הבאתם את זה להשתגע עליי, תכף נבין את מה הכוונה חסר משוגעים אני, אז זה יבוא אל ביתי, שורה האחרונה, דוד המלך ניצל. וכשדוד המלך, עכשיו שימו לב פילי פלאות, נחזור למקור אחד, פרק ל"ד ספר תהילים, לדוד בשנותו את העמו לפני אבימלך, ויגרשהו ואילך. לאחר שאחיש מלך גת, שם כללי אבימלך, מגרש אותו ממלכות גת, כי הוא בטוח שהוא משוגע, והוא בכלל לא דוד המלך, דוד שעתיד להיות מלך שניצח את גוליאת והרג את גוליאת, שתכף נראה שעבדי אחיש היו אחיו של גוליאת לא פחות ולא יותר, והם זיהו אותו, אבל הוא נהיה משוגע וזה מה שהציל אותו. אז באותה מציאות שדוד המלך שינה את העמו, ריר יורד על זקנו, הוא דופק על הדלתות במנגינות מוזרות, מתנהג כמשוגע, או נעשה כמשוגע, אתה נכון, רק מתנהג, ואז הוא מגורש על ידי אבימלך. באותו שעה, באותה שעה, אומר דוד את המזמור הזה. לדוד בשנותו את העמו לפני אבימלך ויגרשו ואילך. ואז מה הוא אומר? אברכה את השם בכל עת. כן, הפסוק הזה של אברכה את השם בכל עת, זה לא איזה פסוק תמים, תמיד תהילתו בפי. הבכל עת והתמיד זה כתוצאה מכל החשבון שעשינו עכשיו, שהוא רק השלמת אינפורמציה, כדי להבין בכלל מה הרקע של הפסוק הזה. זה לא שדוד המלך יושב באולימפוס שלו בארמון המלוכה, רגל על רגל, רואה את ירושלים, נקרא לזה כרגע בתפארתה, רואה עולה רגלים שעתידים להיות בימי שלמה, בחזון הנבואה, והוא אומר, עברך את השם בכל עת. רגע, רגע, אני רוצה לשתות תה. תנו לי לשתות תה. תמיד תהילתו בפי. דוד המלך לא בסיטואציה פה שהוא שותה תה. ולא בסיטואציה שהכל בסדר. הוא נמצא בסיטואציה האזויה ביותר שהיה אפשר לעלות על הדעת. עכשיו בואו נצא רגע מדוד האדם הפרטי. מלכות ישראל נמצאת לפעמים בסיטואציות אזויות, בלתי מובנות, בלתי נתפסות. השואה זו אולי המציאות היותר נוראית שאפשר לעלות על הדעת. ככה הקדוש ברוך הוא עשה לבניו, ככה הקדוש ברוך הוא יעשה למלכות ישראל שצריכה להופיע במציאות ולגאול את העולם. חס ושלום הפתרון הסופי. אנחנו הפתרון הסופי של גאולת העולם, לא שהעולם צריך לעשות לנו פתרון סופי כדי שנסתייק מן העולם. לכן מה שאנחנו הולכים לברר היום זה בעצם איזושהי דרך אחת כדי לברר מה בעצם קרה פה. הברכה את השם בכל עת, איך דוד המלך, שהוא מלכות ישראל, שהוא כלל ישראל, שהוא בעצם כל גאולתנו, שהגיע לצערנו הרב דרך השואה, איך המציאות הזאת, איך דוד המלך הכיל בתוכו, בחטא ובחף, מלשון חלות ולשון החלה, הכיל בתוכו את הגודל הזה של הברכה את השם בכל עת. וממילא איך אנחנו כנראה, כחלק מהופעת המלכות הזאת במהלך ההיסטוריה, צריכים להגיע למצב של בשנותו את העמו לפני אבימלך ויגרשהו וילך, אז בסיטואציה הקשה הזאת, כשהוא מסתובב ברחובות גת, ריר על סקנו, מתנהג כמשוגע, דופק על הדלתות, שם הוא אומר אברכה את השם בכל עת. במצב הזה הוא אומר אברכה את השם בכל עת. זה הנושא שלנו היום. בסדר? עד כאן הקדמה כללית. זה הנושא. בבקשה. תכף נראה. תכף נראה, תכף נראה. ובאמת כנראה, תכף נראה. עכשיו, כדי להיכנס, המקור המרכזי שננסה לעסוק בו היום, זה הפירוש של הרב קוק בעולת ראייה, חלק ב' על המזמורים של, של תפילת שחרית של שבת, כמו שאמרנו מקודם, על המזמור הזה. מקור 4, מזמור לדוד, בשנתו תעמו לפני אבימלך וגרשו והלך. זה הנושא שלנו היום. אבל כדי להיכנס יותר נכון, מכוח ההקדמה שהקדמנו עכשיו, אבל עוד טיפה, עוד הקדמה אחת, כדי להיכנס יותר נכון, אז כדאי לראות עוד מדרש אחד על כל הרקע שהיה פה בסיפור הזה. אומר המדרש בהלכות שמעוני על ספר שמואל א', על הפסוק שלנו, פסוק י' א', ויקום דוד ויברח ביום ההוא מפני שאול. אומר המדרש, זה שאמר הכתוב, את הכל עשה יפה בעיתו. הקדוש ברוך הוא עשה את הכל יפה בעיתו. כל תוכן שנמצא, שמופיע במהלך ההיסטוריה בכל זמן, גם אם הוא תוכן קשה מאוד, נורא מאוד, לא מובן, לא מורגש, לא מוחש, ההפך הגמור ממה שאנו מצפים, הכל עשה הקדוש ברוך הוא יפה בעיתו. אומר המדרש, כל מה שעשה הקדוש ברוך הוא בעולמו, יפה. עכשיו המדרש. אמר לפני הקדוש ברוך הוא, דוד המלך, ריבונו של עולם, כל מה שעשית בעולמך, יפה. קדוש ברוך הוא, הסתכלתי על המציאות, על הבריאה, ראיתי כל מה שבראת, נפלא. יפה מאוד, חשוב מאוד, נכון מאוד, טוב מאוד. חוץ, יש לי רק קושיה אחת עליך, ריבונו של עולם. חוץ מן השטות, למה ריבונו של עולם בראת מציאות שנקראת שיגאון? מה היה חסר העולם אם לא היה בו שיגאון? למה בראת משוגעים? היום היינו אומרים, למה יש אנשים חולי נפש? משוגעים, בית משוגעים, כפשוטו, בלי דרשות. עוד פעם, ריבונו של עולם, כל מה שעשית בעולמך יפה. חוכמה יפה מן הכל. הדבר הכי יפה שבראת, הכי עליון שבראת, הכי חשוב שבראת, זה החוכמה, זה השכל האנושי. אנחנו רואים, ברוך השם, בעולם מודרני וטכנולוגי, במובן החיובי של הדברים, שבו אנחנו חיים, לאיזה הישגים יכול להגיע השכל האנושי? הישגים מופלאים ביותר. הוא גם יכול להגיע לחורבן. אבל בואו נדבר כרגע לצד החיובי. השכל האנושי זאת מדרגה עליונה מאוד. אז הדבר הכי יפה שבראת, הכי גדול שבראת, הכי חכם, הכי חשוב שבראת, זה חוכמת האדם, שכלו של אדם. אז אם ככה, למה בראת שיגעון? למה בראת המציאות של הפך החוכמה? של היעדר חוכמה והפך החוכמה? כל מה שעשית בעולמך יפה, חוכמה יפה מן הכל, חוץ מן השטות. שואל דוד המלך את ריבונו של עולם, מה הנאה, איזה תועלת ריבונו של עולם יש לך? מה הנאה בשוטה הזה? באדם משוגע. אדם מהלך בשוק, אותו שוטה, אותו משוגע. אדם מהלך בשוק וקורע בגדיו, והתינוקות משחקים בו, היום הם אומרים צוחקים עליו, ורצים אחריו, והעם משחקים עליו, צוחקים עליו, מבזים אותו, מביישים אותו. זה נאה לפניך? ריבונו של עולם, יש לי קושיה. למה בראת משוגעים? למה בראת שיגעון? עכשיו עוד פעם, לא להתבלבל. אנחנו עסוקים בדוד. אנחנו עסוקים במלכות ישראל. אז כנראה שיהיו מצבים היסטוריים כאלה. שמלכות ישראל תופיע לעולם דרך מהלכים היסטוריים שיגעוניים. אבל תכף נפתח את זה. אמר לו הקדוש ברוך הוא לדוד, דוד, על שטות אתה קורא תיגר? אתה שואל אותי למה בראתי את השיגעון? למה בראתי אנשים משוגעים? בבקשה, חייך שתצטרך לו. אתה עוד תראה שאתה עוד תבקש ממני את השיגעון הזה. וכן שלמה אומר, בז לדבר יחבל לו ממושכן עליו. אדם שבז למשהו, בסופו של דבר הוא בעצמו יזדקק לו אותו דבר. אמר לו הקדוש ברוך הוא, תצטער ותתפלל עליה עד שאתן לך ממנה. אתה עוד תתחנן אליי לקבל קצת שיגעון. ואז מה קרה? לא עשה דוד, כאן אנחנו מגיעים למאורה שלנו, לא עבר הרבה זמן, אלא הלך אצל פלישתים, ברח לסנועי נפשו, אותם הפלישתים שהרג את, איך נקרא להם, את הגיבור הכי גדול שלהם, את גוליאת. לא עשה דוד, אלא הלך אצל פלישתים, ויקום דוד ויברח ביום ההוא מפני שאול, ויבוא אל אחיש. אמר לו הקדוש ברוך הוא, דוד, אצל אחיש אתה הולך? לא מצאת מקום מסתור משאול יותר טוב מאשר אחיש? אתמול הרגת את גוליאת והלכת ביום אצל אחיו, שם עבדי אחיש, תכף נראה, וחרבו בידיך, חרבו של גוליאת עוד בידך, ואחיו שומרי ראשו של אחיש. הרי עדיין לא נסתפגה דמו של גוליאת. הדם של גוליאת עוד לא הספיק להתייבש. אתה בורח משאול אל הפלישתים? רבותיי, אם אנחנו נתרגם את רגע מושגים כוללים, היסטוריים כוללים, זה מזעזע. חיכוכים בתוך מלכות ישראל, בין מלכות הזמן למלכות הנצח, בין, בואו נתקדם, בואו נעלה קומה, בין בית רחל לבית לאה, יוסף, דוד, משיח בן יוסף, משיח בן דוד, שאול, רחל. החיכוכים האלה, בין שני השלבים של גאולת ישראל, משיח בן יוסף, משיח בן דוד, שאנחנו נמצאים בתוכם היום, בתוך החיכוכים האלה, יביאו לידי מצב נורא, שהצד הנצחי של מלכות ישראל, שהוא הצד הדודי, יעשה איזושהי קואליציה מוזרה מאוד, דרך השיגעון, עם האויב הכי גדול, שנקרא פלישתים. ומשם דווקא תצמח גאולה. פלא. אז אם כן, דמו של גוליאת עוד ספוגה, עוד לא נסתפגה, ואתה הולך עכשיו עם החרב של גוליאת אל אחיש מלך גת, והאחים של גוליאת הם העבדים של אותו אחיש, והם מזהים אותך. לא מצאת לה נברוח, ריבונו של עולם? שואל דוד המלך, שואל הקדוש ברוך הוא את דוד. כיוון שבא אליו, כיוון שבכל אופן כנראה המקום היחידי במחאות, תכף נראה זה הרבה יותר עמוק, שדוד מצא לברוח אליו, היה אותו מקום, תכף נראה שזה עקרוני מאוד, זה לא עניין טכני ששם הוא יכל להתחבא, אלא זה הרבה יותר עמוק. כיוון שבא אליו, באו אצל אחיש, באו עבדי אחיש, אחיו של גוליאת, לאחיש המלך, אמרו לו, נהרוג למי שהרג את אחינו. אתה לא רואה את דוד המלך. בואו נעזור לשתיים, פסוק י"ב. ויאמרו עבדי אחיש אליו, אלו זה דוד מלך הארץ. הנה יש לנו הזדמנות לנקום בו סוף סוף על מה שעשה לאחינו גוליאת. על הביזיון של הניצחון של דוד הקטן את גוליאת הגדול. אמר להם אחיש, מה אתם רוצים? לא מלחמה הייתה? היה, איך קוראים לזה? פייר פייט. הייתה מלחמה פיירית, מלחמה צודקת, מלחמה הוגנת. הם עמדו אחד מול השני, אמרו, מי שינצח, נצח, נגמר. אמר להם אחיש, לא מלחמה הייתה, ואילו הרג אחיכם אותו לא במלחמה היה הורגו. אם גוליאת היה מנצח, מה הייתם אומרים? זה היה סיכום מלכתחילה. ועכשיו שהרג זה, כך יתנה לו אחיכם, אם יוכל להילחם איתי, ויקני, אלה המילים של גוליאת. אם תצליח לנצח אותי, אומר גוליאת לדוד לפני הקרב, אין בעיה, תקע אותי, הניצחון שלך. אמרו לו, פילי פלאות על המדרש הזה. אמרו לו, עבדי אחיש, אחיו של גוליאת, הפלישתים. אמרו לו, אם כך, אם כן, עמוד מכיסך, שהמלכות לדוד. אם ככה, אם דוד ניצח את גוליאת, אז מלכות ישראל, היא צריכה להיות המלכות, ולא המלכות הפלישתים. אז אם כן, אתה אחיש, מלך פלישתים, תפנה את הכיסא, תן לדוד למלוך בכיסא. כמה אקטואלי. אני מדלק שורה, באותה שעה, כשדוד המלך שומע את כל החשבון הזה, את כל הדוסיח הזה בין עבדי אחיש לאחיש מלך גד, באותה שעה נתיירא דוד. אמר, הנה, זיהו אותי, עלו עליי, גילו אותי, זהו, ירגו אותי. עכשיו דוד יודע שהוא נמשך למלך. שמואל אמר לו, אתה המלך הבא אחרי שאול. אם כן, חד ושלום, אם ירגו אותו, אין מלכות ישראל יותר. עכשיו דוד איש אמונה, הוא יודע שזה לא יכול להיות. אז באותה שעה נתיירא דוד. התחיל אומר, יום עירה אני אליך אפתח. ביום של פחד מחס ושלום פוטנציאל של אי הופעת מלכות ישראל, כי דוד מלך ישראל חי חס ושלום ויכול למות עכשיו, כי חשפו אותי, גילו אותי, אז אני בוטח רק בך. יום עירה מחורבן מלכות ישראל, הפתרון הסופי, אני אליך אפתח, רק אליך ריבונו של עולם. התחיל דוד להתפלל ואומר, ריבון העולמים, ענני בזו השעה. כל זה כשהוא נמצא שם בתוך הסיטואציה הזאת. אמר לו הקדוש ברוך הוא, דוד, מה אתה מבקש? יש לך איזו בקשה מיוחדת? אמר לו, תן לי מעט מאותו דבר. אתה זוכר הקדוש ברוך הוא שפעם הקשית אליך קושייה? למה בראת את השיגעון? ואתה אמרת לי שאתה עוד תתחנן לשיגעון הזה? עכשיו אני מתחנן אליך, תן לי קצת שיגעון. תן לי מעט מאותו דבר. זה גם סוג של נחמה. שהמהלכים הממלכתיים הישראליים הם יהיו קצת שיגוניים, לא יותר מדי, כי יותר מדי זה קצת מפחיד כבר, שזה יותר מדי משוגע, קצת. אמר לו, ולא אמרתי לך, בז לדבר יחבא לו, והשטות אתה מבקש, אבל אין בעיה, אם זה מה שאתה מבקש, אני נותן לך. עשה עצמו כשוטה הזה, עשה דוד המלך את עצמו כשוטה, וכאן כנראה שהוא באמת היה שוטה. כותב על הדלתות, והיטב על הדלתות, אבל גם כנראה כתב כמה דברים על הדלתות. כותב על הדלתות, אחיש מלך גת, מחויב לי 100 ריבו, ואשתו 50. אתם חייבים לי כסף, זה מה שכותב על הדלתות. וביתו של אחיש, דרך אגב, כל פרט פה במדרש הוא מדויק. אם היה לנו שעתיים לדבר, היינו אולי יותר מדייקים בפרטים פה. אבל אנחנו רוצים להבין את הכיוון העקרוני לפחות. אומר המדרש, וביתו של אחיש הייתה שותה, והייתה צועקת ומשתתה מבפנים, ודוד צועק ומשתתה מבחוץ. הבת של אחיש מלך גת הייתה משוגעת. זה מה שאחיש אמר, חסר משוגעים אני. מספיק לי הבת שלי משוגעת. צריך שעוד משוגע אחד. אחד בפנים, אחד בחוץ. אמר להם, אחיש, יודעים אתם שחסר שותים אני, שנאמר חסר משוגעים אני? באותה שעה שמח דוד שמחה גדולה, כשיצא לו השטות מתוך השמחה. איזה משפט הבי משפט הזה. נראה את זה, זה הנושא שלנו. מה זה שיגעון מתוך שמחה? אומר המדרש, הדאוד הכתיב, זהו שנאמר שכתוב, אברכה את השם בכל עת. מהי בכל עת? השיגעון, הרע, האויב הכי גדול, שהוא שותף להצלת מלכות ישראל. טוב, עד לכאן הקדמה. עכשיו רוצים להתחיל ללמוד. בסדר? עד לכאן אינפורמציה. עכשיו צריך להתחיל להבין מה כתוב פה בעצם. מה זה? בואו נעזור למקור אחד. לדוד בשנתו את העמו לפני אבימלך וגרשהו וילך, אברכה את השם בכל עת עמי תהילתו בפי. דרך אגב, המשך הפסוקים, חשוב, לא היה פה מקום בדף, אבל המשך הפסוקים, בהשם תתעלל נפשי, ישמעו ענבים וישמחו. מידת הענבה היא קריטית פה. גדלו להשם איתי, ונרוממה שמו יחדיו, דרשתי את השם וענני, ומכל מגורותי הצילני, וכו' וכו'. עד הסוף, פסוק אחרון, פודה השם נפש עבדיו, כלומר הוא פודה אותנו בסופו של חשבון, ולא ישמו כל החוסים בו. אלה שחוסים בהשם באמת, לא יגיע אליהם השם, חס ושלום. טוב, עכשיו אנחנו רוצים להתחיל להבין. שאלות? בבקשה. ואילך. דוד המלך הבין למה צריך כנראה שיגעון לבניין מלכות ישראל במפגש בין והשיגעון הזה בעצם זה המפגש בינו לבין האויב הכי גדול שלו. תכף יתברר, כשנלמד מקור 4 יתברר.
יש גם איזה שיגעון בזה שהוא הלך דווקא לשם.
נכון. יש כאן הרבה שיגעונות, הנה תכף, אנחנו הולכים עכשיו לברר את סוגיית השיגעון. סליחה שאני אומר את זה עכשיו במילים לא ראויות. יש ביטוי כזה בשוק, בעל הבית השתגע. נכון? בעל הבית השתגע. אז להבדיל אלף אלפי הבדלות. הקדוש ברוך הוא בעל הבית. השואה, חס ושלום נראה איזשהו שיגעון של בעל הבית. ואיך יכול להיות דבר כזה? איך היעלה על הדעת? עמך, בניך, ילדיך. לא צריך לתאר תיאורים שאנחנו מכירים מהשואה. זה סוג של הנהגה אלוהית שיגונית לגמרי. אני מרשה לעצמי לומר את המשפט הבא. שהמזמור הזה, כפי שאנחנו הולכים לברר אותו עוד מעט, הוא המזמור הכי גדול של ספר תהילים. הוא המזמור הכי עליון של ספר תהילים. אפילו אני אגיד את זה אחרת רגע. מאוד יכול להיות שאולי הנקודה או הדבר או הנושא שיקנה לדוד את היכולת להיות מלך ישראל, מלכות ישראל, זה הסיפור הזה, זו הסיטואציה הזו של הבחר את השם בכל עת, מתוך לדוד בשלנתו את עמו לפני המלך. טוב, בואו ננסה להתחיל לברר את זה. אז כמו שאמרנו, עיקר ענייננו היום, מקור מספר 4. עולה תריה חלק ב' עמוד סמך א', וזאת הפסקה שמופיעה שם. שימו לב, אמרנו שהמזמור הזה לא פותח במילה מזמור, נכון? לדוד בשנותו. הרב בפירושו לעולה תריה, לא לחינם, מוסיף את המילה מזמור. מזמור לדוד. טוב, נקווה שבסוף נצליח לענות על השאלה הזאת, איך הרב מוסיף את המילה מזמור, מה המשמעות של התוספת הזאת. בכל אופן, אם כן, לדוד בשנותו את עמו לפני אבימלך וגרשו וילך. אומר הרב, שירה מיוחדת צריכה להיאמר ברוח הקודש על הרוממות של החוכמה האלוהית והתעלותה מעל לכל מה שקורה האדם וכל נברא, שכל וחוכמה. פסיק. וחדירתה של החוכמה העליונה לכל סדרי המעשים כולם, עד שאין לחלק נגדה בין מה שאנו קוראים חוכמה ובין מה שאנו קוראים היפוכה, ושלילת כל שכל עד השלילה היותר תחתונה של חסרות, של חסרון הדעת לגמרי. פסיק. עד אשר מזמור שיר צריך להאמר על מפלאות תמים דעים שאנו רואים שנעשות לפעמים גם על ידי דברים שהם ממש לגמרי היפוך השכל והיפוך ההיגיון. נקרא אולי עוד טיפה. ועל זה אמר הכתוב, לא עצה ותושייה, לא שוגג ומשגה. ומזה אנו באים להכרה, גם ביחס לערכים של טוב ושל רע, לא רק של חוכמה ואי חוכמה, או הפך החוכמה שיגעון, שאי אפשר כלל לומר במובן החלטי, שמה שאנו מכירים לטוב הוא טוב, וההיפוך שלו הוא רע, מפני שכשם שהחוכמה העליונה, שבה ורק בה אור האמת מופיע, היא עומדת למעלה מכל ערכי החוכמה שלנו, עד שאין הבדל לגבה בין היחס של החוכמה והיפוך החוכמה במידותינו, פסיק. ככה לגבי הטוב העליון, שהוא תוכן אחד עם החוכמה העליונה, אין הפרש כלל בין אלה העניינים שאנחנו נוכל לקרות אותם טוב, ובין מה שאנו קוראים אותם היפוך הטוב. כי הכל הוא טוב ולטוב. טוב, בואו נתחיל לנסות להבין משהו. שירה מיוחדת צריכה להיאמר ברוח הקודש. ספר תהילים כולל 150 שירים. 150 מזמורים. נכון? תהילים, תהילות להשם. להלל את השם. אם כן, 150 שירים יש בספר תהילים. אומר הרב, אבל יש שירה מיוחדת בפרק למדלת. זה שירה שונה מהשירות האחרות. זה מזמור. זה פרק אחר. זה אילול בגובה, בעומק, בגודל אחר לגמרי. שירה מיוחדת צריכה להיאמר ברוח הקודש. בדרך כלל מתי אדם שר? אדם שר בדרך כלל כשהוא מרגיש טוב. מתי הוא מרגיש טוב? הוא מרגיש טוב כשהוא, כלומר כוחות החיים שלו, יוצאים אל הפועל. אז כשהוא מבין משהו, הוא מסוגל לשיר. כשהוא מרגיש משהו, הוא מסוגל לשיר. כשהוא חש משהו, הוא מסוגל לשיר. כשהציפיות שלו מתממשות, שהכל בסדר, שהכל זורם לפי התוכניות, הכל הולך בדרך, במסלול שהוא ציפה, אז בדרך כלל האדם שר. זה המצב הרגיל של השיר הנורמטיבי ברמה האנושית. אומר הרב, אבל יש אדם שנקרא ישראל, שנקרא מלכות ישראל, שנקרא כלל ישראל, שיודע לשיר שירה יוצא דופן. גם כשאין במרכאות שום הצדקה מצד האדם לשיר במציאות הזאת. כי המפגש שאותו האדם פוגש עכשיו הוא נגד השכל, הוא נגד ההיגיון, הוא נגד הטוב, הוא נגד הציפיות, הוא נגד הרגשות, הוא נגד החושים, הוא נגד כל מה שהאדם היה אומר אם היה תלוי בו, צריך להיות. אם היו שואלים את האדם מה צריך להיות לפי דעתך, הוא היה אומר ההפך הגמור מכל מה שקורה. אז השירה הזאת היא שירה מיוחדת, כי כאן יש מפגש, תכף נראה, בין ההפך היותר הופכי של החוכמה וההפך היותר הופכי של הטוב. איזה מין מציאות קיצונית של רע ושיגעון. העדר חוכמה עד כדי היפוכה, והעדר הטוב עד כדי היפוכו. לכן השירה הזאת היא שירה מיוחדת. היא שירה יוצא דופן. של כלל ישראל, של מלכות ישראל, כל ההיסטוריה. שירה מיוחדת צריכה להיאמר ברוח הקודש. על הרוממות של החוכמה האלוהית, מה הגודל של השירה? או הגודל בשירה הזאת. שכאן דוד המלך, מלכות ישראל, כלל ישראל, מתעלה ומתרומם למעלה מהעקרות האנושיות הרגילות. בין אם אלה עקרות שכליות, או רגשיות, או חושיות. אלא על הרוממות של החוכמה האלוהית, והתעלותה מעל לכל מה שקורה האדם וכל נברא שכל וחוכמה. מי קבע שמה שאנחנו קוראים שכל זה באמת שכל? מי אמר שיש פחות שכל אלוקי וחוכמה אלוקית במציאות שנקראת שיגעון? אנחנו מחלקים בין מה שלנו כבני אדם נראה חוכמה, לבין מה שלנו כבני אדם נראה הפך החוכמה. וכן בהמשך, אנחנו מחלקים בין מה שנראה לנו טוב, לבין מה שנראה לנו רע. אבל זה בממדים שלנו, זה במושגים שלנו. מי אומר שאנחנו צודקים? הרוממות האלוהית, אני הייתי אומר את זה ככה, בואו נלך הפוך על הפוך רגע. איפה יש יותר חוכמה אלוקית? במה שבני אדם מבינים שהוא חוכמה, או במה שבני אדם לא מבינים שהוא חוכמה, אבל הוא בעצם חוכמה אלוהית? ברור שבאפשרות השנייה. אם כן, בשיגעון יש הרבה יותר חוכמה אלוהית, מאשר בחוכמה הרגילה, שבני אדם יגדירו אותה חוכמה, וכן לצד השני, או וכן להמשך הדרך. איפה יש יותר טוב מבחינה אלוהית? במה שבני אדם מבינים אותו כטוב, או במה שבני אדם לא מבינים אותו כטוב, אבל כנראה יש שם איזה גרעין טוב שהוא מעל לבני אדם, להשגתם וכו'. לכן מה שקורה בעצם פה, בסיטואציה הזאת של ספר שמואל א', פה, כשדוד המלך בורח לאחיש מלך גד, פה בעצם מתברר שכלל ישראל, מלכות ישראל, דוד מלך ישראל כנציגנו כל ההיסטוריה, בעצם מגלה שאנחנו כעם, כחברה, שייכים למדרגה עליונה מאוד של הרוממות האלוהית, גם מצד האמת והשקר, הטוב והרע, החוכמה והשיגעון, לרוממות כזאת שהיא הרבה למעלה מאשר ההבנה שלנו וההרגשה שלנו. עכשיו בואו נקרא את כל המשפט הזה. שירה מיוחדת צריכה לאמר ברוח הקודש, על הרוממות של החוכמה האלוהית והתעלותה מעל לכל מה שקורה האדם וכל נברא שכל וחוכמה. ולא רק שיש כאן איזה חוכמה אלוהית למעלה מחוכמתנו, אלא וחדירתה של החוכמה העליונה, הקדוש ברוך הוא במרכאות כל כך חכם, שהוא אפילו מחדיר את אותה חוכמה עליונה שבני אדם יקראו לה הפך החוכמה, בתוך המציאות המעשית שלנו שתיקרא שיגעון. זה לא שיש באפסנאות של ריבונו של עולם באיזה עולם רוחני, יש שם עולם של חוכמה אלוהית שנקראת שיגעון. החוכמה האלוהית הזאת שנקראת שיגעון תחדור למציאות שלנו, תופיע במציאות שלנו כשיגעון. וכאן תיבחן האמונה של האדם והאמונה של ישראל. וחדירתה של החוכמה העליונה לכל סדרי המעשים כולם, זה לא איזה רעיון מופשט באיזה אפסנאות רוחנית באיזה עולם עליון, אלא זה חודר לפה, זה מגיע לכאן, זה מתגלה פה, בעולם שלנו. וכשזה מתגלה זה קשה. אף אחד לא אומר שזה קל. זה קשה מאוד. זה כואב מאוד. זה בלתי מובן מאוד. בלתי מורגש מאוד. בלתי מוחש מאוד. כל הכלים שלנו, אפשר לומר, נאבדים לגמרי בסיטואציות כאלה. כי זה סדר אחר עכשיו. זה סדר אלוהי. לגמרי. אבל כלל ישראל, מלכות ישראל, דוד מלך ישראל, מסוגל להגיע לרוממות האלוקית הזאת. גם מצד מה שהיא נמצאת בעולם העליון, וגם מצד החדירה שלה וההופעה שלה בעולם שלנו, עד שאין לחלק נגדה, נגד החוכמה האלוהית, בין מה שאנו קוראים חוכמה, ובין מה שאנו קוראים היפוכה. עד כדי כך הוא שלילת כל שכל, עד השלילה יותר תחתונה. של מה? של חסרון הדעת לגמרי. שיגעון. עד אשר מזמור שיר צריך להיאמר על מפלאות תמים דעים, על הפלא של השלמות האלוהית, שיודעת לגלות חוכמה גם דרך שיגעון. אני רוצה רגע לעשות איזשהם סוגריים של דקה, שהזכרנו אותם המון פעמים. הירושלמי אומר, גדול קידוש השם מחילול השם. נשאלת השאלה, וכי לא חבל לבזבז דיו על המשפט הזה? ברור שקידוש השם גדול מחילול השם. היה מסביר הרב צבי יהודה. זה לא סתם כנראה זה כתוב בירושלמי. שהמם הזאת היא לא מם היחס. זה לא קידוש השם גדול יותר מחילול השם. אלא מם בלשון הקודש יש לה שתי בחינות. מם היחס, מם המקור. הסבר. גדול יותר קידוש השם בתוצאה, תוצאה של קידוש השם, שצומחת מאמצעי, מדרך, מתהליך, ממסלול של חילול השם, מאשר קידוש השם, תוצאה של קידוש השם, שצומחת, שצומח, מתוך מציאות אמצעי, תהליכית של קידוש השם. כי זה שקידוש השם בדרך מוביל לקידוש השם, זה פשוט, זה שכל אנושי מבין. אבל זה שהקדוש ברוך הוא יכול לצרף בגאונותו, במחאות, מציאות של חללים בהופעת השם, על פי ההבנות שלנו, וגם הם יצטרפו בסופו של דבר לחשבון של קידוש השם, זה קידוש השם הרבה יותר גדול. אפילו מה שהייתי חושב, שאת זה לא יכול להצטרף לגאולת העולם, לתיקון עולם, גם זה מצטרף. אז לא שאנחנו רוצים שיהיו חללים בהופעת השם, לא רוצים חילול השם. אנחנו רוצים שיהיה קידוש השם בתוצאה, מתוך מסלול של קידוש השם. וכל מה שתלוי בנו, אנחנו צריכים לדאוג לזה שככה זה יהיה. גדול קידוש השם מקידוש השם. זה מה שתלוי בנו. אבל אם הקדוש ברוך הוא במהלך ההיסטוריה, כמו בסיפור פה אצל דוד המלך, שהוא בעצם הגרעין הראשוני של הנקודה הזאת, ולצערנו הרב השואה, וכל מה שאנחנו עוברים במהלך כל ההיסטוריה, להבדיל מן השואה, אם הקדוש ברוך הוא החליט שיופיעו מציאויות של חללים בהיסטוריה, חללים אלוקיים בהיסטוריה, אז כנראה שהקדוש ברוך הוא יודע שכנראה צריך להביא לעולם קידוש השם במדרגה יותר עליונה מאשר הקידוש השם הרגיל. שהוא כולל בתוכו אפילו את הצדדים ואת האמצעים ואת התהליכים ואת השלבים של חילול השם. ואת זה הקדוש ברוך הוא מחליט, לא אנחנו. אז גדול קידוש השם הצומח מתוך חילול השם, כי הוא מגלה שקידוש השם יכול אפילו להיות בתוך חילול השם, יותר מאשר קידוש השם הצומח מקידוש השם. זה מתאים מאוד לירושלמי להגיד את זה. התלמוד של ארץ ישראל, זה מתאים לו להגיד את זה. כי התלמוד הארץ ישראלי יודע שארץ ישראל נקנית בייסורים, וגאולה נקנית בייסורים, והייסורים האלה זה חילול השם. אז זה לא שזה ממייחה, זה ממה המקור. כן. הקדמת אותי, ההערה שאתה אומר מאוד חשובה, הקדמת אותנו 5-7 דקות, יוצא לפי המדרש, שאפילו דוד המלך, כלומר אפילו כלל ישראל, אפילו מלכות ישראל, לא קלה להיפגש עם המציאות של קידוש השם מתוך חילול השם. אני לא רוצה להיות מאוד סקופיסט או מתרגם את הדברים להיסטוריה של העיתון, אבל השואה הפילה חללים, לא רק חללים במובן הפיזי, חללים במובן הרוחני. לא פשוט. קשה לנו, קשה למלכות ישראל. מלכות ישראל בשלב הראשון, שצמחה כתוצאה מ-2000 שנות גלות, שסיעה השואה, ואנחנו עדיין בתוך התהליך הזה, עוד לא סיימנו את הבירור הזה, צמחה מתוך מציאות של חילול השם, שהיה קשה לה להבין את החילול השם הזה. ולכן חס ושלום, היו זרמים כאלה שעדיין קיימים בעם ישראל, שרוצים מדינת ישראל בלי שם אלוהים. והשאלה העתיקה, איפה אלוהים היה בשואה? מסנות איפה אלוהים היה בשואה? אלוהים עשה את השואה. אולי כדי, אין לנו בזה הבנות, אבל לפי זה, כדי שנעלה קומה, כדי שנוכל לצרף את הרוממות האלוהית לגאולת ישראל. ועוד פעם, מה שתלוי בנו, אנחנו לא מחפשים את זה. אנחנו נאבקים את זה שזה לא יקרה. אבל אם הקדוש ברוך הוא החליט שזה יקרה, אז כנראה שהגאולה צריכה להשתדרג אפילו למדרגה של חילול השם שהוא חלק מקידוש השם. עד כדי כך, אולי בואו נקרא עוד טיפה כדי לא לאבד את זה. עוד טיפה, שנייה אחת. עוד טיפה. שירה מיוחדת צריכה להיאמר ברוח הקודש על הרוממות של החוכמה האלוהית והתעלותה מעל לכל מה שקורה אדם וכל נברא שכל וחוכמה. וחדירתה של החוכמה העליונה לכל סדרי המעשים כולם, עד שאין לחלק נגדה בין מה שאנו קוראים חוכמה ובין מה שאנו קוראים היפוכה, הוא שלילת כל שכל, אז השלילה יותר תחתונה של חסרון הדת לגמרי. עד אשר מזמור שיר צריך להאמר על מפלאות תמים דעים, שאנו רואים שנעשות לפעמים גם על ידי דברים שהם ממש לגמרי היפוך השכל והיפוך ההיגיון. נדלג רגע שורה על הפסוק, ומזה אנו באים להכרה גם ביחס לערכים של טוב ורע, לא רק ביחס של חוכמה ביחס של חוכמה ושיגעון, גם ביחס למה שאנחנו קוראים טוב, האם זה טוב, מה שאנחנו קוראים רע, האם זה רע. שאם אנחנו מבינים שאנחנו לא מבינים, אז במילה יכול מאוד להיות שהמסלול שהיינו מצפים שיהיה שהוא טוב, וזה מה שאנחנו צריכים לדאוג, שהטוב יהיה לפי ההבנות שלנו. אבל אם הקדוש ברוך הוא שם אותנו במסלולים שלפי הבנותינו הם רע, למרות כל השתדלות שלנו ומה שלא תלוי בנו, אז כנראה שהטוב האלוהי קצת יותר משוכלל מהטוב שלנו, שיודע לצרף לתוכו אפילו את הרע. לא שאנחנו אוהבים את זה, לא שאנחנו מחפשים את זה, לא שאנחנו שמחים בזה. אנחנו לא רוצים את זה. ואנחנו עושים הכל כדי שזה לא יקרה. אנחנו עושים את הכל כדי שהטוב יופיע בטוב, שהחוכמה תופיע בחוכמה, שקדוש השם יופיע מקדוש השם. אבל בכל מה שמעבר להשתדלות שלנו, מעבר להשגות שלנו. פה כבר יש חשבון אלוקי חדש, שכנראה כשהוא מגיע, אז הוא מחנך אותנו, והוא שם אותנו במדרגה העליונה הזאת של טוב, שמגלה, מתגלה גם דרך רע. של שכל שמתגלה גם דרך שיגעון. של קידוש השם שמתגלה גם דרך חילול השם. אז אנחנו משתדרגים קומה, עולים קומה. לכן גם ביחס, ומזהנו באים להכרה גם ביחס לערכים של טוב ושל רע, שאי אפשר כלל לומר במובן החלטי שמה שאנו מכירים לטוב הוא טוב, וההיפוך שלו הוא רע, מפני שכשם שהחוכמה העליונה, חוכמת השם, שבא ורק באור האמת מופיע, היא עומדת למעלה מכל ערכי חוכמה שלנו, עד שלגבה מצד האמת האלוקית, החוכמה האלוקית, אין הבדל לגבה בין היחס של חוכמה והיפוך החוכמה במידותינו, ואת זה דוד המלך למד כשהוא ראה איך החוכמה האלוקית מתגלה דרך השיגעון שלו, שזה מה שיציל אותו מיחיש מלך גת, וזה מה שהופיע את מלכות ישראל בהמשך הדרך שלו בטח השאול. ככה לגבי הטוב העליון, שהוא תוכן אחד עם החוכמה העליונה, הטוב והחוכמה זה מהלך אחד, כמו שהרב והשיגעון זה מהלך אחד. אז הקדוש ברוך הוא בעצם במהלכי היסטוריה כאלה ואחרים מאחד את החוכמה והשיגעון, את הטוב עם הרע, ומצמיח פה איזה סדר אלוהי חדש בתוך האומה הישראלית. לכן, ככה לגבי הטוב העליון שהוא תוכן אחד עם החוכמה העליונה, אין הפרש כלל בין אלה העניינים שאנחנו נוכל לקרות אותם טוב ובין מה שאנו קוראים אותם היפוך הטוב, כי הכל הוא טוב ולטוב לפי הערך האלוקי הנשגב והעליון שאין לנו בו השגות והבנה. סיכום, לפני השאלות, ובשביל כך, נאה המאורע הזה, שהראה לדוד בעת צרתו, שהוא צריך לברוח להחיש מלך גת, שהוא היה בעצם שילוב קיצוני שבין רע לבין שיגעון, שהראה לדוד בעת צרתו, שניצל ממנה על ידי המציאות של חוסר הדעה בעולם, השיגעון, להיות מתאים עם הלבוש, שאיך נתלבשה הטובה אז, איך הופיעה הטובה של הופעת מלכות ישראל שלב ב' דוד המלך, אחרי מלכות שאול, על ידי הביזיון הזה. אני רוצה רגע לשאול שאלה, שאולי תצטרך לשאול אותה לפני חצי שעה. אם אנחנו היינו בסיטואציה של דוד המלך, אנחנו הקטנים, ואנחנו החתנים של שאול המלך, ואנחנו כבר נמשכנו להיות מלך על ישראל, ואנחנו יודעים שמלכות ישראל האמיתית היא מלכות בדוד, ואנחנו מוצאים את עצמנו בורחים לאחיש מלך גת, בורחים לפלישתים, לא היינו לפחות עומדים שם בכיכר גת, ושואלים את ריבונו של עולם שאלה אחת, ריבונו של עולם, תסביר לי, מה אתה מתכנן פה? מה אתה רוצה שיקרה? אתה רוצה שמלכות ישראל לא תהיה? אתה רוצה פתרון סופי? מה אתה רוצה? לא מצאנו משפטים כאלה, לא מצאנו פסוקים כאלה. לדוד בשענותו את עמו לפני אבימלך והגרשו והאלך, לא כתוב. אז שאלתי את השם, מה אתה עושה ריבונו של עולם? למה אתה סתר פניך ממני? ויאמר השם, סמוך עליי, אל תדאג, אתה רואה רק שלב א', ואז ויאמר דוד, אברכה את השם בכל עת אמת ירדו בפי. דוד המלך לא מקשה קושייה. דרך אגב, אני נזכר עכשיו תוך כדי דיבור, שהנציב כותב, שהשיא של עקדת יצחק לא היה שאברהם עקד את יצחק, אלא שאברהם, בגלל שהיה קרוב למלך, קרוב לריבונו של עולם, היה יכול לשאול רק שאלה אחת, ריבונו של עולם, למה? תסביר לי. אתה אמרת לי שהבן הזה יצמיח עם ישראל, יצמיח גאולת עולם. אתה אומר לי עכשיו ללכת להרוג אותו, לשחוט אותו. איך זה מסתדר? תסביר לי, רק יש לי כזו ברוך הוא שאלה אחת. מה יהיה? אומר הנציב, ואברהם היה מספיק קרוב לריבונו של עולם כדי לשאול את השאלה הזאת. והוא לא שאל. אומר הנציב, שיא עקדת יצחק, זה אי השאלה של אברהם. ולא שהוא עקד את יצחק, זה שהוא לא שאל למה. נכון. אבל עוד פעם, משה רבנו למדרגתו, צריך להיזהם. לכן בואו נחזור שוב, בשביל כך נאה המאורה הזה שראה לדוד ביצרתו, שניצל ממנה על ידי המציאות של חוסר הדעה בעולם, להיות מתאים עם הלבוש, שבו נתלבשה הטובה אז בתור הרחקה של בוז מאחל המלך, גם הרחקה של בוז מאחל מלכותו של שאול, וגם הרחקה מאחל המלך מלכותו של אחיש, והיגרשהו, וילך. גם מגורש משאול, וגם מגורש אפילו מהאוהב הכי גדול שלו, איזה ביזיון. אומנם זה מה שמציל אותו, כמובן. הפשט כנראה כאן, שבא בתור הרחקה של בוז מאחל המלך, לפי החצי השני של המשפט, מדובר כנראה לחיש מלך גד שגירש אותו, ויגרשהו וילך, אשר בא למצוא בו דוד המלך את חסותו ואת כבודו, לפי מעמדו אצל לחיש מלך גד. עכשיו המשפט שאנחנו מחפשים, רבותיי, הנה הגענו למשפט שאנחנו מחפשים כל השור הזה. וזהו דבר המלמד על הכלל כולו. אם אנחנו מבינים שאנחנו לא מבינים, אז זה לא נכון לומר, את החוכמה האלוהית אני מבין, את השיגעון אני לא מבין, את הטוב האלוהי אני מבין, את הרע האלוהי אני לא מבין. לא. זה שישנה מציאות של שיגעון ורע, שאותם אני לא מבין, זה אומר שגם את החוכמה ואת הטוב אני לא מבין. אז הכל בעצם מתרומם למדרגה האלוהית. עם ישראל שייך למדרגה אלוהית כזאת שגם שהוא מבין, הוא יודע שהוא לא מבין. וגם שהוא חושב שטוב, הקדוש ברוך הוא יודע אם זה טוב. מדרגה אלוהית מיליונה מאוד. וזהו דבר המלמד על הכלל כולו. תראו, לרומם את כל ערכינו כולם ביחס לחוכמה ולטוב, לרום העליון. גם כשהחוכמה מסתדרת לנו לפי החוכמה שלנו. חוכמה אלוקית מסתדרת לפי החוכמה שלנו. וגם כשהטוב האלוקי מסתדר לפי הטוב האנושי שלנו. גם אז צריך לדעת שאם אנחנו מגדירים את הטוב הזה לפי הכלים והמדרגה שלנו, ואת החוכמה הזאת לפי החוכמה והמדרגה שלנו, זה חלקי מאוד, זה ראשוני מאוד, זה הרבה למעלה ממה שזה מובן ומורגש לנו. אז זה לא רק שאנחנו אומרים, טוב, גם השיגעון והרע זה חלק מהחוכמה והטוב. גם השיגעון והרע וגם החוכמה והטוב זה חלק מהחוכמה והטוב האלוקיים, שהם הרבה למעלה מהחוכמה והטוב בהשגה שלנו. עוד פעם, וזהו דבר המלמד על הכלל כולו, לרומם את כל ערכינו כולם, גם מה שאנחנו מבינים ומרגישים ומסתדר לנו, והכל לפי הציפיות והכל הולך לפי התוכניות, לרומם את כל ערכינו כולם ביחס לחוכמה ולטוב, לרום העליון, לרום האלוקי, ולהיות בזה מתעלים ומתרוממים על כל המעשים, לצאת מהכותרת של העיתון, לא לשפוט את המציאות לפי מדרגת המציאות. וחוסים בשם השם מגדל עוז אשר בו ירוץ צדיק ונשגב, מזמור לדוד. אולי הרב כאן מוסיף את המילה מזמור, אולי מקום אחר הרב אומר את זה, אולי אפשר לשלח את זה גם לפה. השורש מזמור זה זין מם רש. זין מם רש יש לו שורש כפול, יש לו הבנה כפולה. מצד אחד לזמר, מלשון זמר, זמרה, לשיר, ומצד שני זמירה, מלשון לזמור, לזמור את העץ, לחתוך את העץ. התהליך שאנחנו צריכים לעבור בהיסטוריה כדי לזמר, הוא כנראה לפעמים לזמור. מזמור שיר. מזמור. כדי לזמר צריך לדעת לזמור. צריך לדעת לצרף את הזמירה אל הזמרה. כנראה. מזמור לדוד בשנתו את עמו לפני אבימלך וגרשהו ואילך. בבקשה, מי רצה לומר משהו? היו פה כמה אצבעות מקודם ראיתי. יש? מחשב, כן. אדם. שלום אדם. במיוחד היום רואים את זה. שירה באה בכל מקום שבו יש משהו בלתי רגיל, במיוחד עצב או תסכול. טוב, אבל נקווה ששירה של אמונה, ולא שירה של ערב טוב יאוש ולילה טוב תקווה. אריה. למרות שהמוזיקה שם בשיר הזה היא מאוד יפה, אבל המילים ממש לא ראויות. אני מדבר בעדינות. ארי, צריך לומר שבשואה, צריך לזכור שבשואה, בניגוד לסיפור דוד, היו קורבנות אינספור. עוד פעם, דוד זה לא אדם פרטי. דוד זה מלכות ישראל. אני עונה לארי, אם דוד המלך היה נהרג על ידי אחיש מלך גת או על ידי אחיו של גוליאת, לא היה כלל ישראל. לא היה עם ישראל. אז זה הרבה יותר משישה מיליון. זה כל כלל ישראל, זה כל ההיסטוריה. אני לא רואה איך ניתן להשוות, לא מדובר פה באיזו השתלמות קשה, אלא באירוע שחלק נכבד מהמשתלמים לא יצאו ממנו כלל. איזה מכנה משותף נשאר? מכנה המשותף שנשאר זה שארית הפלטה, שממנה, ברוך השם, צומח עם ישראל שלב ב', להבדיל אלף אלפי הבדלות. זה מזכיר קצת את המבול. שמונה אנשים נשארו בטבע, מכל האנושות, 10 דורות, עד נוח. שהוא מיליונים של אנשים, או לפחות אלפי אנשים. שמונה אנשים סך הכל בטבע. נוח, אשתו, שלושת בניו ונשותיהם. שמונה אנשים. נעזוב כרגע את בעלי החיים ואת עולם הצומח שנכנס לטבע. מהשמונה האנשים האלה צמח העולם שלב ב'. יש ביטוי כזה בחז"ל, שכמה אנשים ראו עולם חדש בחייהם. ביטוי כזה. חז"ל אמרו על איוב ראה עולם חדש. נוח ראה עולם חדש. אפשר לומר שארית הפלטה של עם ישראל אחרי השואה ראו עולם חדש. זה בסיס אמונתנו. שני אנשים יוצאי מצרים? לא. שני אנשים. טוב. אוקיי. בוא לא נספור, אבל אני הולך איתך. אם נגיד שכל דור המדבר מת, חוץ משני המרגלים הצדיקים, יהושע וכלב, אז זה אומר ששני אנשים, מתוך לפחות 2 מיליון, נגיד, הגיעו לארץ ישראל, ומהשני האנשים האלה, אנחנו פה, מכוחם אנחנו פה. לכן זה לא עניין כמותי, זה עניין איכותי, להבדיל אלפי הבדלות. יצא לי לעשות מילואים בחברון, אחרי האירוע של ברוך גולדשטיין, השם יקום דמו. שאז חברון הייתה סגורה ומסוגרת בפני יהודים, כמובן מערת המכפלה, והגיעו כמויות אדירות, אדירות של צבא ומשטרה, משמר הגבול. כמויות אדירות, היו שם אלפי חיילים ושוטרים, אולי 10,000, לא יודע כמה, וכו'. אז באחת השמירות, ככה אני שומר עם אחד החברים בפלוגה, אומר לי, תגיד לי, זה נראה לך הגיוני? שבחברון יש סך הכל 40 משפחות, ולשמור על 40 משפחות צריכים על 10,000 חיילים, או נגיד 10,000. זה נראה לך הגיוני? 10,000 אנשים על 40 משפחות? אמרתי לו, כבודו לא מבין. 40 המשפחות האלה זה הנציגות של כלל ישראל. ולכן גם אם היה פה יהודי אחד, צריכים לבוא מיליון חיילים כדי לשמור עליו. וגם אם לא היה פה אף יהודי, צריכים לבוא מיליון חיילים לשמר את המקום ולבנות את המקום. זה לא עניין כמותי של כמה אנשים, זה עניין איכותי של גרעין ישראל שממנו תצמח גאולה שלמה. טוב, אני רואה שאנחנו צריכים לעצור. טוב, נזכה לבשורות טובות, נוסיף אמונה, ובעזרת השם נזכה לגאולה שלמה.